שלום. לפני כשנה וחצי קרה רצח שזעזע את מדינת ישראל. ליל שבת, באר שבע, השעה 12 בלילה. גדי וחמן נמצא בביתו יחד עם אשתו וביתו התינוקת, והוא שומע רעש חזק מהרחוב. התינוקת לא מצליחה להירדם, והוא מסתכל מהחלון ורואה שם חבורת נערים שמסורחים ביניהם בקולי קולות. הוא יורד לרחוב ומבקש מהם בנימוס להנמיך את הכל. יש לי תינוקת בבית שרוצה לישון. הדברים מגיעים לכדי ויכוח קולני, ובסופו של דבר אחד מהנערים שולף סכין ודוקר את גדי וחמן למוות. מדינת ישראל הייתה המומה. מה בסך הכל קרה? הוא ביקש שקט בשביל התינוקת שלו. הדבר כזה מגיע לבן אדם למות? היינו שמחים להגיד שהמקרה הזה הוא חריג, יוצא דופן. אבל למרבה הצער, מדינת ישראל היא אחד המקומות ששיעור האלימות בהם הוא מהגבוהים בעולם. דוגמאות אקראיות שאספתי משיטוט באינטרנט, אירועים מהשנים האחרונות. 6/11/98, יאן שפשוביץ איבד את חייו כי דיבר ברוסית. חייל בן 20, בחופשה בבית, יוצא עם אחיו לבילוי, הם יושבים בשולחן, באיזשהו בית קפה, וחבורה של נערים שישבו בשולחן הסמוך, שחשבו שיאן ואח שלו מדברים עליהם, תקפו אותם ויאן נדקר למוות. מקרה שני, 10/7/99, גיל מיטשל איבד את חייו כי העיר לנהג. נהג שעבר בסמטה שהוא עמד שם, שמע ממנו הערה, תיזהר עם הרכב, להסתיים בקטטה ובדקירת סכינים. 16/6/2000, אלון מיכאל איבד את חייו כי התעקש על כיסא. כיסא נוח בחוף הים, על דבר כזה נרצח אדם במדינת ישראל. יוסף בבלי איבד חייו בגלל ויכוח על מקום חנייה. אולי מקרה אחרון, 25/2/2005, צחי יעקב איבד את חייו כי ניסה לעזור. צחי יעקב רק ביקש לעזור לנער בן 15 שפיל שטר של 100 שקל על רצפת חנות בקניון בבת ים. על פי הדעות של ארוסתו ושל האנשים שנכחו בחנות, יעקב ניגש אל הנער ואמר לו, קח את הכסף שלך שהוא לא יאבד. אלא שהנער השיב, מה אתה מתערב? תראה לי מי הגבר שיגע בכסף הזה. צחי אמר, אני עוזר לך ואתה מאיים עליי? כעבור שניות רץ לעבר יעקב נער אחר, חברו של בן ה-15, כשהוא אוחז סכין, ולאחר ויכוח קצר דקר את יעקב. הבחור הזה היה כמה חודשים לפני החתונה שלו, הוא לא זכה לעמוד מתחת החופה. ואתה שומע את הסיפורים האלה, ולצערנו הם לא היחידים, ואתה שואל את עצמך, ריבונו של עולם, איך הגענו למצב כזה? אנחנו הרי לא איזה מדינה ברברית באפריקה. עם ישראל שביא לעולם את לא תרצח, ואבטה לרעך כמוך, להיזהר בכבוד הזולת, אצלנו קוראים כאלה דברים? איך? איך? למה? אם ננסה לחזור קצת אחורה, אל הפעם הראשונה בהיסטוריה שקורה דבר כזה. המקרה הראשון שבו בן אדם מרים יד, מתקיף מישהו אחר, נגלה שזה קרה מאוד מאוד מוקדם. קין והבל, פרשת בראשית, לא הרבה זמן אחרי שנברא העולם והאדם, גן עדן, הכל כל כך טוב. שני אחים יש בסך הכל. חסר משהו? יש כל כך הרבה בשביל כולם? אח אחד קם ורוצח את השני. והתורה מתארת את הדברים בפסוקים הבאים. ואדם ידע את חווה אשתו ותהר ותלד את קין ותוסף ללדת את אחיו את הבל. הבל רואה צאן וקין עובד אדמה. ואז שני האחים מחליטים להביא קורבן. התוצאה, אלוקים מקבל את הקורבן של הבל אבל דוחה את הקורבן של קין. וקין כועס, וייחר לקין מאוד ויפלו פניו. ואלוקים אומר לו, למה אתה כועס? זה הרי תלוי בך. אם תהיה טוב, אם תעבוד על עצמך, תשפר את מידותיך, גם אתה תקובל. ואם לא, לפתח רטאת רובץ. והפסוקים הבאים קורה דבר מדהים. אומרת התורה כך, ויומר קין אל הבל אחיו, והי ביותם בשדה, ויקום קין אל הבל אחיו ויהרגהו. הפסוק הזה, שמתאר את הרצח הראשון בהיסטוריה, עושה את זה בצורה מאוד משונה. היה כאן ויכוח ביניהם. ויומר קין אל הבל אחיו. אלא שחסר לנו מה קרה באותו ויכוח, מה נאמר שם. והתורה שותקת. מה זה? הרי תמיד שכתוב וידבר השם אל משה למור, יש המשך. תעשו ציצית, תשמרו שבת, יבנו סוכה. ויומר קין אל הבל אחיו, ומה הוא אמר? נעלם. התורה לא אומרת אף מילה, ומיד אחרי זה, ויהי ביותם בשדה, ויקום קין אל הבל אחיו והרגיעו. מה קרה שם באותם רגעים? חז"ל במדרש חושפים לנו מה שהתרחש מאחורי הקלעים. והתיאור שלהם, שאני כבר אביא לפניכם, הוא לא איזשהו עיסוק ארכיאולוגי. חז"ל מאוד היה חשוב להם לנתח מה בדיוק קרה שם, כי הם רואים בסיפור הזה של הרצח של הבל על ידי קין, אב טיפוס של כל הרציחות, של מעשי האלימות, של העושק, של הגזל, של השוד, של החמאס, שהראו במשך אלפי השנים האחרונות. קין הוא הדמות של הטיפוס הרצחני לדורותיו. ואם נבין באמת מה הניע אותו, מה גרם לו לעשות את הדבר הזה, אולי זה יעזור לנו להבין יותר למה זה קורה היום. והמדרש מתאר כך. על מה היו מדיינים? יש שלוש דעות. דעה ראשונה אומרת, אמרו בואו ונחלוק את העולם. אחד נטל את הקרקעות ואחד נטל את המטלטלים. עולם כל כך גדול, אבל לא נוח להם שהכל יהיה של כולם. צריך להתחלק. זה שלי ורק שלי, וזה שלך ורק שלך. איך מחלקים? אחד אמר, אני לוקח את הקרקעות, האדמות. אחד אמר, אני לוקח את המטלטלים, החפצים. היינו מצפים. ובא לציון גואל. עכשיו יהיה שלום, מזרח תיכון חדש, שקט, זהו. זה אמר, קרקע שאתה עומד עליה שלי, וזה אמר, מה שאתה לובש שלי הוא. המריבה לא נגמרת. זה שהקרקעות שלו אומר לשני, רגע, הקרקע הזאת שאתה עומד עליה, החצי מטר שאתה דורך הוא שלי, אני לא מרשה לך. השני אומר, רגע, והבגדים שאתה לובש, הרי כל המטלטלים הם שלי. שלי, לא מרשה לך. אחד אמר חלוץ, ואחד אמר פרח. זה שהמטלטלים שלו אמר לשני, נא להתפשט, הבגדים שלי לא מסכים. זה שהקרקע שלו אמר לשני, עוף באוויר, לא מרשה לך לעמוד על הקרקע שלי. מתוך כך, ויקום קין אל הבל אחיו וירגיעו. תגידו, מה זה מזכיר לכם? לי זה מזכיר כיתה א'. אתם מכירים את הילדים האלה? יושבים ליד השולחן? זה החצי שלי, זה החצי שלך. מודדים עם סרגל, עושים קו באמצע, עם המחק או העיפרון של מישהו יעז לחצות את הגבול ולעבור לצד השני, זה עילה למלחמת עולם. כל כך ילדותי. גם אצל קין ואבל. כל כך מתארים חז"ל, על זה היה ויכוח. הקרקעות, המטלטלים, אני לא מסכים. ואתה שומע את זה ואתה אומר לעצמך, אבל כל העולם שלך, שטח עצום, מה אכפת לך? מהחצי מטר המסכן שהוא עומד עליו. כל המטלטלין שלך, מה זה משנה השני מטר רבוע של בד שהוא לובש? למה להיות כזה קטנוני? זה מה שהוביל לרצח. דעה השנייה, אומר המדרש, רבי יהושע דסכנין בשם רבי לוי אמר, זה אומר בתחומי בית המקדש נבנה, וזה אומר בתחומי בית המקדש נבנה. מתוך כך, ויקום קין אל הבל אחיו ויהרגהו. הוויכוח היה בחלקו של מי יבנה בית המקדש. מה קשור בית מקדש עכשיו? מה זה מופיע פה? שלשום נברא העולם? כבר מתחילים להתווכח על בית מקדש? שאלה טובה. בואו נמתין עם זה רגע. דעה השלישית אומרת, אמר רבי יונה, על מה היו מדיינים? תאומה יתרה נולדה עם הבל. זה אומר, אני נוטלה שאני בחור, וזה אומר, אני נוטלה שנולדה עם מי. על מה הם התווכחו? על אישה. קין והבל, אומרים חז"ל, לא נולדו לבד. עם קין נולדה תאומה, עם הבל נולדו שתיים. כל אחד לקח את התאומה הראשונה שאיתו. מה עם התאומה הנוספת? הבל אמר, אני לוקח אותה כי נולדה איתי. קין אמר, אני לוקח אותה כי אני הבכור. מן הון להון, הוויכוח הזה מוביל לקטטה שמסתיימת ברצח. התיאור הזה מאוד ציורי, מאוד מעניין, צבעוני. מה חז"ל רוצים להגיד בזה? הרי גם אנחנו יודעים, זה לא שהיה שם איזה מכשיר MP3 שהתגלה בחפירות ארכיאולוגיות 2000 שנים אחרי זה. איך חז"ל יודעים על מה הם דיברו לפני שקרה מה שקרה? אני אומר פה עיקרון יסוד בכלל לעיסוק במדרשים, זה לא דווקא תיאור היסטורי. פחות מעניין חז"ל מה בדיוק קרה ואיך הוא אמר ולמה. חז"ל רוצים ללמד אותנו מה אנחנו יכולים לקחת מכאן למעשים כאלה שקורים היום. למה בני האדם רבים ביניהם? על מה יש מחלוקות וסכסוכים בין אנשים פרטיים, אבל גם בין אומות שלמות. ובעצם במדרש המיוחד הזה, חז"ל מתארים פה שלושה סוגים של מניעים לסכסוכים, למלחמות, לוויכוחים. הסיבה הראשונה, אמרו בואו ונחלוק את העולם, על מה הם רבים? על רכוש, על כסף, על שטח. ואנחנו יודעים במהלך ההיסטוריה כמה מריבות היו בגלל כסף, בגלל טריטוריה, בגלל שטחים בין עמים, בין מדינות, בין אנשים פרטיים. הסיבה השנייה, בית מקדש, שזה בעצם ביטוי למלחמות על רקע דתי. כמה דם נשפר במהלך ההיסטוריה כשהנוצרים יצאו למסעי הצלב לשחרר את ארץ הקודש מידי הכופרים המוסלמים? כמה דם נשפר כשהמוסלמים יוצאים לג'יהאד כדי לשחרר את חלק העולם שעדיין לא תחת שליטתו של אללה? כמובן היהודים המסכנים שהיו באמצע חטפו מפה וחטפו מפה. אוסמה בן לאדן, רצח על רקע חילול כבוד המשפחה, כל הדברים האלה זה דברים שבעצם המשותף להם זה רקע דתי, רקע רוחני שמוביל להרבה שפך של דם בהיסטוריה. הסיבה האחרונה, הם רבו על אותה תאומה יתרה. איך נקרא לזה בשפה של ימינו? ריבה על רקע רומנטי, ריב בגלל בחורה. כמה פעמים תקראו בעיתון על דקירה שהייתה בפאב, כי הוא הסתכל על החברה שלו, הוא אמר לו איזה מילה, הוא חשב שהוא אמר איזה מילה, ונגמר איך שזה נגמר, על רקע של אהבה, של יצרים. כמה פעמים דברים כאלה מביאים לתוצאות קשות מאוד. אז אם נסכם, ראינו כאן שלוש סיבות. מריבות על רקע של רכוש, כסף, על רקע דתי, ועל רקע רומנטי, על רקע יצרי. ולמרות כל זאת, התורה מעלימה את כל זה. ויאמר קין אל הבל אחיו, והתורה לא מוסיפה אף מילה. היא לא מתארת את התיאור היפה הזה שהוסיפו לנו פה חז"ל. למה? כולה התורה רוצה ללמד אותנו שכל זה באמת לא משנה. כי רצח הוא רצח הוא רצח. האדם נברא בצלם אלוקים. אין הצדקה מכל מיני מניעים כאלה ואחרים לבוא ולקפד חיים של בן אדם. יש דרכים אחרות להגיע להסכמות, ליישב סכסוכים. אם נותנים הזדמנות, אם מקשיבים, אפשר לחסוך מרבית מהמקרים הקשים האלה שנגמרו בשפך של דם. התורה לא נותנת מקום לתירוצים, לנימוקים, להסברים, למה הוא עשה את זה. התורה אומרת, זה היה רצח, והעונש של זה חמור מאוד. אחרי שהיה את הרצח המזעזע של גדי וחמן, היה איזשהו חשבון נפש במדינת ישראל. ועלו כל מיני הצעות לפתרון, מה צריך לעשות כדי למנוע שדברים כאלה יקרו. התשובות היו מאוד מעניינות. היו כאלה שהציעו תקציבים למשטרה, להוסיף עוד שוטרים ברחובות. היו כאלה שדיברו על מצלמות אבטחה בפינות הרחובות במקומות חשוכים. היו שדיברו על גלאי מתכות בכניסה לבתי ספר או למקומות מרכזיים. ואתה שומע את כל ההצעות המלומדות האלה, ואתה נזכר בסיפור על חלם. שהיה שם גשר שחיבר בין שני הרים. דעקה שהיה חור באמצע הגשר. וכל מי שנסע באמצע היה נופל ונפצע קשה. והיו צריכים להסיע את האנשים לבתי חולים, רחוק, והיו מתים בדרך מאיבודה, מפציעה קשה. חכמי חלם, הגאונים, מצאו פתרון. הם אמרו, במקום שצר להסיע את כל הפצועים רחוק אל בית החולים, אנחנו נבנה בית חולים מתחת הגשר, כדי שכל מי שנופל, מיד יהיה אפשר לקחת אותו לטיפול. הסיפור המוכר הזה בא לתאר את השיטה הידועה, במקום לפתור את הבעיה, לסתום את החור שיש על הגשר, בונים בית חולים מתחת. מאיפה זה מגיע? מה השורש של כל הדברים האלה? אולי לפני שמאשימים את שר לביטחון פנים, את שר המשטרה, אולי צריך לשאול את שר החינוך מה החלק שלו בעניין? אולי צריך לשאול את שרת התרבות, את שר התקשורת? מה החלק של החשיפה העצומה לאלימות שיש באמצעי המדיה, בסרטים, במשחקי מחשב, האם יכול להיות שיש בזה בכדי לתרום כהוא זה לרצח, לאלימות הגואה במדינת ישראל? בי"ב בחשוון, מדינת ישראל מציינת אירוע שהשפיע בהרבה מאוד מובנים על מה שקרה כאן מאז. לפני 17 שנה, ראש הממשלה יצחק רבין נרצח על ידי יהודי. כל מי שהיה באותם הימים זוכר את הטלטלה, את השערה שזה חולל במדינת ישראל, את חשבון הנפש, את ההאשמות המוצדקות והלא מוצדקות כלפי ציבורים כאלה ואחרים במדינת ישראל. בארצות הברית יש 300 מיליון תושבים. יש בסך הכל שתי מפלגות. מה ההבדל ביניהם? רוב האנשים לא יודעים להגיד. במדינת ישראל הקטנטונת עם 7 מיליון תושבים יש עשרות מפלגות עם הבדלים תהומיים ביניהם. איך אפשר לחיות ביחד כשיש כאלה הבדלים קיצוניים? אחד מסתכל על השני ואומר, הדרך שלך מובילה אותנו לאבדון. זה אסון, זה חורבן. והאורחות מתלהטות, והטונים עולים. ולפעמים זה גם מגיע להרמת יד ולאלימות. האם יש אלטרנטיבה? האם אפשר שזה יהיה אחרת? אנחנו מאמינים שכן. ומה זה תלוי? בכמה דברים. הראשון, האם יש לנו את הכבוד הבסיסי לזה שעומד מולי, גם אם הוא חושב אחרת? האם אני מסוגל להעריך אותו בתור בן אדם, בתור אישיות, גם אם אני לא מסכים עם מה שהוא אומר? הנקודה השנייה, יש כאלה שחושבים שהם רוצים בטובת העם והמדינה. מי שחולק עליהם הוא עוכר ישראל, הוא שמאלן, הוא קיצוני, הוא אני לא יודע מה. האם אני מסוגל להבין שיכול להיות שגם מי שחולק עליי, אני שמאל קיצוני והוא ימין קיצוני, יכול להיות שגם הוא בעצם רוצה טובת מדינת ישראל? יכול להיות שאני סובר שהוא טועה בדרך להביא את זה. אבל הוא לא רוצה להרע לנו, הוא לא רוצה להשמיד אותנו. אנחנו לא עוסקים פה באיזה אחמדינג'אד שרוצה פשוט למחוק את מדינת ישראל. יש לנו מחלוקת בין אחים. מה הדרך להביא טוב לעם ישראל? האם זה דרך מדינה פלסטינאית או דרך משהו הפוך לגמרי? אבל לכולנו יש את אותה מטרה. אנחנו זוכרים את זה? והדבר השלישי והאחרון, האם אני בטוח שהאמת כולה נמצאת בצד שלי? וזה שעומד מולי, זה פשוט שטות גמורה מה שהוא אומר. האם אני מסוגל לקבל את זה? יכול להיות שגם בדרך שלו יש איזושהי נקודת אמת. יש צדדים חיוביים, נכונים, שאולי אני יכול ללמוד, לקחת ממנו, כדי לאמץ לצד שלי. האם זה שחור או לבן, כל האמת נמצאת רק בצד אחד? הדברים האלה מאוד משמעותיים ליחס שלנו, לאותם ויכוחים, לאותם חילוקי דעות. לא בהכרח שחילוקי דעות יובילו לחילוקי לבבות, אבל זה בהחלט עלול לקרות. ומכאן הדרך להגיע לאלימות, לפגיעה, ללהרים יד ולדברים גרועים מזה היא קצרה. ראש הממשלה יצחק רבין נרצח בי"ב בחשוון. יום אחד לפני כן, י"א בחשוון, זה יום פטירתה של רחל אמנו. אם יש דמות שמסמלת בדיוק את ההפך מאותה תרבות של אלימות, של כוחנות, של אני צודק ולמחוק את כל השאר, זאת רחל. אותה אישה מופלאה שעזבה את העולם בגיל 36 בסך הכל, אבל השאירה חותם אלפי שנים לאחר מכן. אותה אישה אצילה שהייתה מוכנה לוותר על אהוב ליבה כדי שאחותה לא תתבזה. כמו שחזל מתארים איך היא מוסרת ללאה את הסימנים בליל החתונה, אנחנו חכמים גדולים יודעים שבסופו של דבר יעקב עשה מעשה לא יאמן ואמר ללבן, אתה יודע מה, אני מוכן לעבוד עוד 7 שנים בשביל רחל. כשרחל מצידה ויתרה על הסימנים, היא לא ידעה את זה. מבחינתה, היא ויתרה על אהבת חיה לנצח. היא ויתרה על החלומות, על התקוות, על מי שהיא כל כך רצתה, כדי שאחותה לא תיפגע. איפה יש לנו אנשים כאלה היום? אנשים שיהיו מוכנים לתת, להעניק, לוותר למען מישהו אחר? משהו מזה, אם נאמץ אלינו, איך זה ישפיע על השיח, על האווירה, על היחס בין אחד לשני? אולי לא בכדי, הכוח הזה של רחל מתבטא גם בתפילה שלה למען הילדים, למעננו. הנביא ירמיה מתאר את הבנים העגולים ואת אמא רחל שיוצאת ומבכה עליהם. והקדוש ברוך הוא אומר לו, קול ברמה נשמע, נהי בכי תמרורים, רחל מבכה על בניה מענה להינחם. והקדוש ברוך הוא משיב לה, מנעי קולך מבכי ועינייך מדמעה, כי השכר לפעולתך נאום השם ושבו מארץ אויב, ויש תקווה לאחריתך ושבו בנים לגבולם. הכוח הזה של רחל, של אהבה, של נתינה, של ויתור, של הכלה, של למען הזולת, זה הכוח החזק ביותר, שיכול לתקן את כל מה שהיה, שיכול להחזיר אותנו מהגלות, שיכול לאסוף את הרסיסים, ולבנות לנו מחדש את בית חיינו. אם משהו מתוך זה, אנחנו הילדים נלמד מאמא רחל, אין ספק שהדברים פה ייראו אחרת. להתראות.